טוב, אנחנו בעמוד קוף קף ה. כן, אז אם כן, עכשיו הוא רוצה להאריך בתיאור האסלאם. כן, תיאור הדבר. ודימה עמידת משוגע, ואיך יהיה נוצח למלך אדום ומלך פרס ויוון. כן, באמת כך היה, שהאסלאם התפשט בצורה מהירה מאוד, תוך 100 שנה, הם הצליחו לכבוש כמה אימפריות. הם הצליחו להתגבר על כל הממלכה הפרסית, ועל כל, כמעט כל הממלכה הביזנטית, ועל חלק ממה שהיה שייך למלכות אדום. כן? מה? ספרד, למשל. מה? כן, יהודה מכבי קטן על זה, כן? הוא מה זה, כן? פתאום אתה רואה מוחמד, טוב, זה לא הוא עצמו, הוא הצליח להשתלט רק על חצי האי ערב. אבל הבאים אחריו, תוך 100 שנה, באמת הגיעו מהאוקיינוס האטלנטי, בעצם מצרפת ועד סין, דרך הודו, כל זה, נגיד כמעט כל העולם התרבותי נפל תחת שלטונם.
כמה מאמינים יש לאסלאם היום?
כמה מאמינים יש לאסלאם היום? אינני יודע. אני חושב נדמה לי קרוב למיליארד. מאמינים, יש. כן, הם הגיעו עד העיר פואטיה ועד טולוז, שבדרום צרפת.
זה איך אין להם תביעה כזאת משם?
יש להם, עובדה, אתה רואה?
הספרד עד היום יש להם תביעה.
כן, כן, ברור. בקיצור, הם התפשטו הרבה מאוד. כן.
כמה מאמינים יש לנצרות היום?
כמה מאמינים יש לנצרות היום? זה באמת לא הנושא. אנחנו עכשיו לומדים על האסלאם.
אבל אתה מתי יש קודם.
מה? כן, אבל עברנו את זה. טוב. עכשיו, ואיך יהיה נוצח למלך אדום ולמלך פרס ויוון? אז הוא דימה אותם, את המלכות הזאת, לקרן צומחת שערכה וגדלה. כמו שהתבאר זה מן הפסוקים להמון וליחידים. כן, להמון זה המון העם, יחידים הכוונה תלמידי חכמים, כן, שהם עניינים שנגלו במציאות, כלומר, בעולם. ואין לפסוקים מהם פירושים אחרים, אלא כפשטם. זאת אומרת, מה אתה אומר?
מה זה
המשמעות שכן צומחת שרח וגדלה? הוא אומר ככה, יש בירה ככה, הוא מביא את הפסוקים. אבל מה שאני רוצה לומר, שפה יש איזו שיטה חשובה. לפעמים כשהנביא אומר דברים שעתידים להיות, אתה לא יודע בדיוק מה הוא אומר שיהיה, כי אתה לא חי בתקופה שהוא מתאר. אבל אחרי שהמאורעות מתרחשים, אז אתה יודע בדיוק על מה הוא דיבר. נכון? כשנביא אומר, יהיה כך וכך, נגיד עוד 100 שנה יהיה כך, ואתה לא יודע בדיוק מה יהיה, כי אתה לא מבין את דברי הנביא. אבל אחרי זה אתה חי באותה תקופה, ואתה רואה איך הדברים מתקיים, אז אתה יודע בדיוק למה הוא התכוון. לא, לא קשור. אם הנביא אומר לך, יהיה כך, אז כל זמן שהדבר לא מתרחש, אתה לא יודע למה הוא התכוון.
אבל אתה שהיום, הרבה זמן קוראים את הנחל, אומרים את זה לאנשים היום, איך שדברים שהנדים הרפני 1,000 שנה מנשים היום?
אתה לא מבין על מה אני מדבר עכשיו. הרמב״ם דן בשאלה, כיצד לפרש נבואות על העתיד. בסדר? זה הנושא שלו. יש נבואות על דברים שעתידים להיות. איך אני אדע למה הנביא התכוון?
כן, הבנתי.
למשל הוא יגיד, יבוא עם מצפון. שאתה שם מצפון? זה יכול להיות לבנון, יכול להיות סוריה, יכול להיות טורקיה, יכול להיות רוסיה, יכול להיות אמריקה. אתה לא יודע למה הוא מתכוון. פתאום מגיע נורווגי כובש את הארץ. אז לזה הוא התכוון. בסדר? עד כאן מובן? עכשיו, אותו דבר לגבי נבואות הגאולה. הרמב״ם בהלכות מלאכים מסביר את זה. שאצל הנביאים יש הרבה דברים סתומים על מה שעתיד להיות, אבל אין אדם יודע הדברים האלה איך יהיו, עד שיהיו, וכשיהיו, יוודע למה התכוונו הנביאים. מובן?
אני הבנתי מה שהקרינו.
אתה חושב שהרמב״ם מדבר על הוכחת אמיתות הנבואה, לא על זה אני מדבר. הרמב״ם לא בא עכשיו להוכיח. הוא לא בא להוכיח שהנביאים צודקים.
אנחנו מאמינים, אז אומרים, כן, אז אם מסתובב הנביא, אז הוא באמת מאמין משהו, זה כנראה זה התכוון.
מי שלא מאמין בנביא, זה לא אכפת לו. כן? אנחנו עכשיו מדברים בתוך בית המדרש. אצל היהודים, ואנחנו שואלים את עצמנו, למה התכוון הנביא כשהוא אמר X, Y או Z? למשל, הנביא מדבר על, דניאל מדבר על ארבע חיות, נכון? חיה אחת שדומה לאריה, אחרת שדומה לדוב, השלישית שדומה לנשר, נכון? למה הוא מתכוון? או לנמר, השלישית דומה לנמר. אז חז"ל אומרים, כשהוא ראה את האריה, הוא התכוון לבבל. כשהוא ראה את הדוב, הכוונה לפרס. כשהוא ראה את הנמר, הכוונה ליוון. איך חז"ל יודעים את זה? איך הם יודעים? כי זה קרה. כלומר, הנביא אומר, אני רואה חיות, יהיו מלכויות גדולות. אתה לא יודע, בעצם לזה מלכויות. אולי זה בכלל לא יוון, אלא זה סין. אבל אחרי שבהיסטוריה, אכן היוונים הם אלה שכבשו את האימפריה הפרסי, אז אתה יודע שהכוונה ליוון. כי, למה הנביא לא אומר וירו? כי יכול להיות שהנביא, לא, זה לא רק זה. הנביא מדבר על מגמות כוללות. כלומר, יש בעולם כיוון כזה. מי מממש אותו? בסוף יוון. זה לא הכרחי שזה דווקא יוון. זה יכול היה להיות משהו דומה.
הוא רואה למעלה.
כן, הוא רואה בגדול. כן, זה כמו שאתה אומר, המצב היחסים בין חלקי החברה במדינה פלונית הם כאלה, זה כזה שבסוף תהיה פה מהפכה. זה אומר, מתי תהיה המהפכה, מי יעשה אותה, וכל, אתה לא יכול לדעת. כן? אז הנביא מדבר על הכיוון הכללי. מובן? עכשיו, אבל אחרי שהדברים מתרחשים, אז אתה יודע שלזה הכוונה. נכון? לכן אומר הרמב״ם, עכשיו שאני רואה בעולם מה שקרה, ואני רואה שמלכות ישמעאל, בהנהגת תלמידי מוחמד, כבשה חצי מהעולם, אז אני כבר יודע למה התכוון הנביא כשהוא דיבר על הקרן הגדולה שעולה. בסדר? למה אני אומר את זה? מה אכפת לי כל כך להציג? קודם כל זה חשוב להבין מה הרמב״ם אומר, שזה מה שהוא אומר. שאם אתה רוצה לדעת פשט הכתוב על נבואות, אחרי שזה מתרחש, אז אתה יודע שלזה הכוונה. בסדר? אבל יש פה משהו נוסף. למשל בימינו, אנחנו ברוך השם זוכים למדינת ישראל וכו', נכון? מדינת ישראל, מלחמת ששת הימים, אנחנו כובשים ארצות. בקיצור, עם ישראל חוזר לארץ, יש גם התנתקות, כל מיני דברים כאלה שקורים. עכשיו, אנחנו יודעים עכשיו שעלינו דיברו הנביאים. ברור? כלומר, באים אנשים בבית המדרש שגיעו, איך אתה יודע שעל זה מדבר הנביא? מה התשובה?
קרה.
כי זה קרה. זאת אומרת, זה נכון שלפני שזה יתרחש, יכולתי לתת כל מיני פירושים, כל מיני כיוונים למה מתכוון הנביא. אבל אחרי שהמציאות היא מה שהיא, אז אנחנו יודעים למה התכוון הנביא. הוא התכוון לצהל.
אם עוד 20 שנה יקרה משהו שיותר דומה מכתב הנביא, לא, אז טעינו שם, ועכשיו לא מתכוון הנביא. אין לדבר סוף.
יש לדבר סוף, אחרי שהדבר מתקיים. למשל, אם הנביא אומר, ייבנה בית המקדש, פתאום נבנה בית המקדש, אתה אומר, אולי זה לא, לזה, לא, לא על זה הוא דיבר. אז גם כן, גם פה זה בפירוש, שהרי הנביאים אמרו שתקום מדינה, רק אנחנו לא ידענו איך היא תקום. ושב השם את שבותיך וירחמך בשב וקיבצך מכל העמים.
אז מי אמר שבעוד 20 שנה שכל עם ישראל יהיו פה?
מעולם לא היו כל כך הרבה יהודים בארץ. שמת לב לזה? יש היום קרוב ל-6 מיליון.
רק חלק מהמשרד, חצי, כמה יש פה, שליש?
הרבה יותר. היום אנחנו כבר במצב שאנחנו כמעט מהווים את רוב העם היהודי היום. תוך 50 שנה אין לך יותר גולה. אתה יודע את זה? אז זה המצב היום.
אז עוד 50 שנה.
מה?
אתה מייחס את זה לעצמך, וזה שקרו.
האם הכוונה לימי בית שני או לימי בית שלישי? זה אני מסכים איתך, זו מחלוקת בתוך הירושלמי עצמו. בירושלמי יש דיון, האם הפסוק ויטיבך וירבך מאבותיך נאמר על בית שני או על בית שלישי? כן, מחרים, על בית שלישי. זאת אומרת, הפסוקים האלה נאמרים עלינו. אגב, הרמב״ם בעצמו כותב אותם בהלכות מלכים, בפרק י' א', הוא מביא את הפסוק הזה שהבאתי. זאת אומרת, אולי כדאי לראות את זה בפנים. יש כלל שתמיד הכרך שצריך חסר, הנה, פה יש פה משהו דומה.
גם זה נכון.
לא, זה לא נבואה ולא פרשנות, זאת הלכה, פשוט מאוד. ההלכה היא, למשל, זה שיבוא האמונה בביאת המשיח, היא חלק מהיהדות או לא?
לא, אני לא מדבר על אמונה בביאת המשיח.
אני מסביר לך, רק שנייה. האמונה בביאת המשיח, זאת הלכה או לא? זאת הלכה שחייבים להאמין בזה, נכון? נכון, יפה. אז הרמב"ם אומר, איפה אני יודע? יש פסוקים. אם כן, הרמב"ם פה, כמו תלמיד חכם, לומד את הכתוב, זה הכל. הנה, המלך המשיח... רק שהבנתי, הבנתי, חכה, אנחנו נחזור לזה. כן, הוא אומר ככה. וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו. כן? שזה למשל, ישעיהו ליבוביץ'. שהוא אומר, המשיח, כן, ודאי, יש משיח, אבל הוא לא יבוא. כן? ככה הוא היה אומר. כן? כי המשיח, אומר ישעיהו ליבוביץ', זה מי שעתיד לבוא. אז אם הוא בא, הוא משיח שקר. אז הוא, לכן הוא אומר, הוא אף פעם לא יבוא. טוב, בסדר, זה, אמנם זה מצחיק, אבל תתפלאו ששיטה כזאת השפיעה הרבה מאוד במדינת ישראל, על הלכי הרוח, הרבה דברים, כן? גם ההתנתקות, אגב, היא פרי ההשקפה הזאת. של ישעיהו ליבוביץ'. כי הרי כל המטרה האמיתית של הגירוש של היהודים מעזה לא הייתה לעשות שלום. כן? זה קצת נאיבי לחשוב שזאת הייתה הכוונה. הכוונה הייתה לגמור עם היסוד המשיחי של הציונות. נגמור עם זה. כן? כמו שאמר ראש ממשלתנו ירום הודו, הוא אמר בכנסת, חי המתנחלים, הלכנו ביחד בדרך ארוכה. אבל הבעיה שלכם זה שיש לכם משיחיות. ככה הוא אמר. אז בעצם אז מה אתה אומר? שהמהלך הזה... כן, תסביך משיחיות. כן. הוא אמר משיחויות, כי הוא פשוט לא הצליח לקרוא את מה שכתוב. הוא לא ידע מה פירוש המילה. כן. עכשיו, הוא אומר, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, מה אתה מבסוט? כן? לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. שהרי התורה העידה עליו. הנה הרמב"ם אומר, כתוב מפורש בתורה שיש משיח. מעניין איפה הוא לקח את זה. שיש פסוקים מפורשים בתורה שיש משיח. תחפשו, לא תמצאו, לא? הנה הרמב"ם אומר שיש. שנאמר. ושב השם אלוהיך את שבותיך ורחמך, ושב יקבצך מכל העמים, וגומר. אם יהיה נדחך בקצה שמיים וגומר, והביאך השם. ואלו הדברים המפורשים בתורה.
זה משיח.
אתה מבין מה זה משיח לפי הרמב״ם עכשיו?
זה לא אדם בכלל.
לא, לא, יש גם אדם, אבל שים לב. רגע. אבל למה הרמב״ם קורא משיח? מה היה הפונקציה? קיבוץ הגלויות, נכון? קיבוץ הגלויות. נכון? הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים.
איפה נאמר שזה בן אדם?
איפה זה נאמר? בהמשך. אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים. במשיח הראשון, שהוא דוד, שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח, שים לב אגב, למה דוד נקרא משיח? לא, זה לא מה שכתוב. לא, לא, תסתכלו, הרמב״ם, זה מדהים, איך שהדתיים, מרוב שיש להם דברים בראש, הם לא מסוגלים לקרוא בתורה. כן? וגם אם קוראים בתורה, אומרים התורה אומרת הפוך מה שכתוב. כן? בואו נראה עוד פעם. משיח הראשון שהוא דוד, שהושיע את ישראל מיד צריהם. אז מה עושה את דוד למשיח? זה שהוא יודע לקסח את הצורה לאויבים שלנו. זה ההגדרה שלו. מושיע ישראל מצריהם. לא...
הוא אדם מאמין?
מה? הוא חייב להיות אדם מאמין, אבל יש הרבה אנשים מאמינים, גם אתה וגם אני מאמינים, ואנחנו לא משיחים. אז מה עושה את המשיח למשיח? זה שהוא מקסח את הצורה.
יש ראש ממשלה שהוא ככה רציני,
והוא
כובש את הכל, והוא לא מאמין, אז מה?
אז הוא משיח, אם הוא לא מאמין, אז הוא משיח בן יוסף. עכשיו, הוא במשיח האחרון, שעומד מבניו, שמושיע את ישראל באחרונה. ושם הוא אומר, הראינו ולא עתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח. ומחץ פעתי מואב זה דוד, וכן הוא אומר, ויח את מואב וימדדד בחבל, וקרקר כל בני שד זה המלך המשיח, שנאמר בו ומושלו מים עד ים. והיה אדום ירשה זה דוד, שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים וגומר, והיה ירשה... סעיר אויביו זה המלך המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון וגומר. שימו לב שכל הפסוקים האלה שהרמב״ם דורש מדברים על שלטון. על שום דבר רוחני. זה מעניין. זאת אומרת שלפי הרמב״ם מפורש בכתוב שיבוא מלך המשיח. איפה זה כתוב? שערי כתוב קיבוץ גלויות ושלטון. זאת אומרת, עכשיו, איך, באיזה אופן זה יקרה? האם המלך המשיח יגיע, יופיע פתאום בגליל, כמו שכתוב בזוהר? או שיעשו בחירות למשיח? או לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אומר רמב״ם, זה אני לא יודע. אבל כשזה יקרה, אני יודע. כן, אנחנו כותב כאן בפרק י' ב'. הוא אומר, דברים סתומים הם אצל הנביאים. ועל כל פנים, אין סידור הוויית דברים אלו, ולא דקדוקיהם עיקר בדת, וכו'. כן? אלא יחכה...
למה זה לא עיקר בדת?
כי זה פרטים. אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר, כמו שבארנו.
בעצם, אם תמונה במשיח, זה להאמין
שיהיה טוב. שיהיה טוב. עכשיו, היה טוב הזה, בכל זאת, הוא כולל כמה דברים. שהוא יבנה את בית המקדש, והוא יקבץ נתחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו, יש כמה דברים. כן? אבל איך זה יקרה בדיוק? תהיה הצהרת בלפור, או שעד רבה תהיה תוכנית אחרת שתעבוד וכו'. זה אפשר לדעת. אפילו הרצל לא ידע. אפילו הרצל לא ידע. הרצל ניסה, הלך לקיסר הגרמני, והלך לקיסר הטורקי, ודיבר עם הבריטים, ודיבר עם האפיפיור, דיבר עם... נראה, מאיפה תצמח הישוע? הוא לא ידע. כן? יכול היה להיות כל מיני אופנים אחרים. למשל, זה שהבריטים הם אלה שהקימו את המנדט על ארץ ישראל, ובסוף הקימו בית, כלומר כדי להקים בית לאומי לעם היהודי, הדבר הזה היה מחלוקת. בתוך ההסתדרות הציונית עצמה היה ויכוח. במלחמת העולם הראשונה ההסתדרות הציונית דווקא הייתה פרו-גרמנית, כי הם חשבו שהגרמנים ייתנו לנו את ארץ ישראל. והיה רק הקבוצה של המשוגעים של אהרונסון, אהרון אהרונסון ושרה אהרונסון ואבשלום פיינברג, שהם שיתפו פעולה עם הבריטים, כי הם אמרו זה מהם יבוא. וביישוב היו נגדם. בקיצור, אז אי אפשר לדעת איך זה יהיה. עד שזה יהיה. אבל אחרי שזה קרה, אתה יודע שיד השם עשתה זאת. נראו?
הרגע, אבל אם הנביאים כתבו, כדי לעזור לנו לגלות, אז מה זה שווה אם זה מתגלה לבד? איך אני מבין שזה דיבור?
לא, לא. זה חשוב לדעת שיש בכלל מגמה כזאת. כלומר, אם הנביאים לא היו אומרים לך שיבוא יום שנשוב להקים מדינה בארץ ישראל, אז בכלל לא היית מנסה. כלומר, התקוות שלנו בכלל לא היו קיימות.
נו, תקווה.
לא, 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 לא. תבין משהו.
זה בפועל אני צריך.
לא, זה בפועל. זאת אומרת, מה שגרם להרצל בכלל להצליח לקבץ יהודים מסביב לרעיון של הקמת מדינה בארץ ישראל, זה בגלל שהרעיון היה קיים. ומכוח מה הוא היה קיים בעם היהודי? בגלל הנביאים, נכון? אם הנביאים מעולם לא היו אומרים, אנחנו עתידים לשוב לארץ ישראל, אז התנועה הציונית בכלל לא היה לה סיכוי, כי אף אחד לא היה מצטרף לדבר הזה, זה היה נראה איזה מין משהו חדש ביהדות. אבל מאחר והיה לזה הד במסורת היהודית, אז אנשים גם אמרו, טוב, ננסה.
צריך את מסורת הזה, כתוב שארץ ישראל, בנה אברהם אבינו, קדימה, אתה לא לארץ.
שנה הבאה בירושלים.
לא צריך כל מיני עכשיו נביאים שיגידו לנו לעשות את דברים. בתורה.
כן, אבל ראה, לזרעך אתן את הארץ. אולי זה רק בית ראשון. מי אמר שחוזרים אחרי הגלות?
עד עולם כתוב, מה?
עד עולם, מה זה עוד עולם? אתה יודע, עוד עולם זה יכול להיות עד עולמו של יובל. כתוב, ועבדו לעולם, חזל אומרים 50 שנה.
לא, זה שונה, זה הבטחה לנצח של כל האבות. זה לא...
איך אתה יודע? בגלל שהנביאים הסבירו לך את זה כך. נכון? אגב, גם הבטחה לאבות זה גם בנביאים, לא? זה גם נביאים. האבות הם נביאים, לא? מה, הבטחה לאבות מה זה? זה נבואה או לא? זה, אבל זה נבואה, זה המשמעות של נבואה. הקדוש ברוך הוא מדבר, זה בשבילי מילים, במילים אחרות, נבואה. כן? מה אתה אומר?
אפשר להגיד שהנביאים בעצם נתנו לנו את המסגרת.
נכון.
ואת הפרטים הם אולי הם בעצמם ידעו, זה תלוי בבחירה שלהם.
נכון, בדיוק. לפעמים גם הנביאים ידעו פרטים, אבל לא כל הפרטים, ויש פרטים שהם העדיפו להעלות, פרטים שהם העדיפו להעלים. בגלל ש... לא, לא כדי שתהיה לנו בחירה. אלא בגלל שיש לנו בחירה. ברור? זה מובן. עכשיו, אני שוב חוזר פה לדרך הפרשנות של הרמב״ם. הרמב״ם עכשיו הולך להסביר לנו פסוקים בספר דניאל. עכשיו, הרמב״ם אומר שהפסוקים האלה בדניאל מדברים על הממלכה המוסלמית. מאיפה הרמב״ם יודע? הוא אומר, אני יודע כי זה קרה. כן? זה הריאליזם של הרמב״ם. יש הרבה פעמים, הייתי אומר, בפרשנות החרדית לדברים האלה, יש איזו רתיעה. יש רתיעה של החרדים, לא כולם, אבל יש, אפשר למצוא בעולם החרדי, רתיעה מלייחס את המאורעות לנבואות. האמת היא לא רק אצל החרדים, ראיתי את זה גם בחוגים ציונים דתיים, שמעדיפים לדבר בכיוונים כלליים, אבל לא להגיד בוודאות שזה קורה. ויש בזה בעיה. כי ברגע שהדבר קורה, ואת אומר, אני לא בטוח שהוא קורה, אז אתה נכנס לפרשנות מיסטית אלגורית של הכתוב. של הכתוב. כלומר, במקום להתייחס אל הכתוב כאל ממשיות היסטורית, וזה בעצם הייתה כוונתם של הנביאים, לדבר על הממשות ההיסטורית, אתה הופך את דבריהם לאיזה מין דבר רוחני, ובעצם אתה סוטה מכוונתה המקורית של היהדות לדבר על גאולה בהיסטוריה.
אבל כשאתה עושה הפוך, אתה מכריע, אתה עלול להקטין את דברי הנביאים.
אני עלול לטעות, אני עלול לטעות, נכון? זה כן.
זה החשש שלהם.
בסדר, עלול לטעות, כי כל אדם יכול לטעות. אבל אי אפשר להגיד שהספר התנך הזה נכתב סתם. כלומר, אם אתה תגיד, אני מספר התנך לא יכול להשיג שום מסקנה, כמו שאני שמעתי הרבה פעמים אנשים אומרים, תשמע, מהתנך אתה לא יכול להשיג כלום. אז אני אומר שהאמירה הזאת היא גידוף, כי זה בא להגיד שהקדוש ברוך הוא סתם בזבז את הדיו שלו. לכתוב לנו ספר שאנחנו לא יכולים לעשות ממנו כלום.
למה? מהתנך
כתבות? ואנחנו מדברים, אתה לא יכול להשיג מהתנך לגבי ההיסטוריה. זה נדבר, על הנבואות. יש כאלה שאומרים, התנך ספר חתום, אתה לא יכול לדעת בכלל מה, למה התכוונו הנביאים. אז למה הם כתבו? בשביל מה הם כתבו? הנביאים, לפחות הם לא חושבים שהם כותבים סתם. כן? הנביאים יש להם דברים אחרים לעשות, חוץ מאשר לכתוב. יש להם עוד כמה דברים בחיים לעשות. אז אם הם כתבו, סימן שהם חושבים שדבריהם ניתנים להבנה על ידי הדורות. איך הגמרא אומרת? נבואה שהוא צריכה לדורות, נכתבה. אז היא צריכה לדורות. הלאה. אני מבין, אני מבין, אבל האמירה שאני לא יכול להסיק מזה, כלומר, איזה מין נתק נפשי שיש ביחס לכתובים. כלומר, תשמע, הפסוקים האלה, תשים אותם במדף, במקום מכובד, אבל תתייחס, יש בזה בעיה. מה? בואו נחזור לדברים. לכן אומר הרמב״ם, כמו ודימה עמידת משוגע, ואיך יהיה נוצח למלך אדום ולמלך פרס ויוון, לקרן צומחת שערכה וגדלה. כמו שהתבאר זה מן הפסוקים, להמון וליחידים. כלומר, כולם יכולים עכשיו להבין, גם רבנים וגם עמי ארצות. למה? שהם עניינים שנגלו במציאות. כן, הבנת? אני קורא ברמב״ם, בעמוד קפקפה, אני חוזר עוד פעם, שורה חמש, בסוף השורה. עמוד קפקפה, אתה נמצא שם? שורה חמש, סוף השורה, ודימה. כן? ודימה עמידת משוגע, ואיך יהיה נוצח למלך אדום, מלך פרס ויוון, לקרן צומחת, שערכה וגדלה, כמו שהתבאר זה מן הפסוקים להמון וליחידים, שהם עניינים שנגלו במציאות. ברור? כלומר, בעולם. ואין לפסוקים מהם פירושים אחרים, אלא כפשטם. אתם מבינים פה, הרמב"ם הוא תקיף. הוא אומר, עכשיו שזה קרה, אני יודע שעל זה הוא דיבר. לפני כן לא יכולתי לדעת. שכן אמר, הנה הוא מביא פסוקים עכשיו, מסתכל הוות בקרניה, ועלו קרן אוחרי, אחורי, זעירה, סלקת ביניהן, ותלת מן קרניה קדימייתה, את עקרה מן קודמה, ועלו עינין כעיני אנשה בקרנדה, ופרו ממלא לחברבן. ואתה עיין בחוכמת זה המשל ותראה נפלאות. אמר, שראה הקרן הזעירה הצומחת, ובעוד שהיה מטמיע על עריכותה ועל שהפילה שלוש קרנות מלפניה, כן, אז כאן הרמב״ם מתייחס לפסוק הקודם לזה, מה? כן, ככה הוא מסביר, כי הרי מסופר, שם הוא, בספר דניאל יש מלחמה בין צפיר העיזים לבין העיל, העיל המנגח, נכון? זה בארמית מקראית. הארמית שבספר דניאל היא הארמית הבבלית העתיקה. שהיא דומה בכמה צדדים קצת לאקדית, אבל היא בעיקרה ארמית. אתה להבין, הארמית, זו הייתה השפה של הארמים. הארמים היו ממלכה קטנה שנעלמה מהר מן ההיסטוריה. אבל למרבה הפלא, השפה שלהם, אחרי שנעלמה האומה הארמית, הפכה להיות השפה הבינלאומית במזרח התיכון. זה כמו האנגלית. יש שפה בינלאומית. אז בכל העמים של המזרח התיכון היו מדברים בארמית, בשביל ההתכתבות, בשביל הפקידות וכדומה. כן, בירוקרטיה. היה צריך לכתוב באיזושהי שפה שכולם מבינים.
צריך להיות אימפריה גדולה, הרמית, כדי שיוכל להתפס...
לא, זהו, זה לפעמים מפתיע. שאתה לוקח איזו שפה של, למשל, היוונית. הייתה תקופה שהיוונית הפכה להיות חשובה מאוד, למרות שיוון היא מדינה קטנה.
לטינית זה גם...
כן, יש מדי פעם שפות שמופכות להיות שפות בינלאומיות. הלטינית, היוונית, הארמית, הערבית. יש הרבה סוגים של ארמית, ודאי, יש הארמית הבבלית והארמית הארץ ישראלית. והארמית של, איך קוראים להם? המנדעים בפרס, ויש הארמית של הנסטוריאנים בקורדיסטן, ויכולים, יש כל מיני סוגים של ארמית. יש ארמית של הזוהר, יש ארמית רבנית של ימי הביניים. יש למשל בסוריה, עד עצם היום הזה, יש כפרים בצפון סוריה ששם מדברים ארמית. אבל שם זה ארמית של הירושלמי, שנקראת סורית, או סורסית בגמרא. לעומת זה, ארמית של הגמרא שלנו, של הבבלי, היא ארמית שמדברים היום בקורדיסטן. בקורדיסטן, הקורדים שם מדברים ארמית במבטא ספרדי. ובסוריה, וגם במנזרים המרוניטים, מדברים ארמית עם ההגייה האשכנזית. כן? אז קוראים שהחלוקה הזאת היא קדומה.
הערבים?
כן, כן. הלבנונים, כן. במנזרים המרוניטים מדברים ארמית עד עצם היום הזה. טוב, אז... כן. אז מה כתוב שם? כן? דניאל רואה את המלחמה בין צפיר העיזים לבין העיל, ובסוף העיל מנגח את הצפיר העיזים, ואז יוצא... צפיר העיזים, לא, כן, כן, זה עז קטן. לא, אז הצפיר, הצפיר זה יוון, עכשיו כתוב מפורש בנביא אחר כך. כן, והעיל זה, איך קוראים לו, פרס, ובסוף מן העיל יוצאים שלוש קרניים.
למה צפניה לכל האומות זה במשל לחיות?
למה בדניאל האומות משולים לחיות? יפה, שאלה זו שואל המהר"ל מפראג, בספר נצח ישראל. והוא מסביר שזה משום שהמלכויות, הישויות הפוליטיות, יש בהם שליטה של הצורה, של החומר על הצורה. כלומר, אמנם זה מלכויות של בני אדם, ובאדם הצורה גוברת על החומר, אבל המסגרת הכללית, הפוליטית, היא דווקא מסגרת בהמית. אתה מבין אותי?
לא, מה הכוונה חומר בצורה?
אני אסביר. יש אצל בני אדם, כל אדם בעולם, יהודי, גוי, לא משנה, יש חלק מאיתנו שהוא בהמי, כן? הנפש הבהמית. אנחנו סך הכל בעלי חיים, לא? אנחנו בעלי חיים. יש בנו אפילו ברבריות, אכזריות, אלימות, נכון?
כשאמרתי שבגוי
שמש בהמית,
אמרת שזה לא נכון.
אני לא יכול להסביר את עצמי אם קוטעים אותי באמצע משפט, באמצע רעיון. תשמע את הרעיון, ואז תדע אם זה סותר דברים אחרים שאני אמרתי או לא. בסדר? אז בקיצור, יש באדם, יש יסוד בהמי, שרוצה לשלוט בעולם. יחד עם זה, יש באדם נקודה נוספת, שזה המוסר, נכון? המוסר בא לו מצלם אלוהים שבו, נכון? זה לא בא מהטבע. כן? זה לא... הטבע הוא לא מוסרי. אתה איתי? אני בינתיים נותן בסיס להבנה. למשל, הטבע הוא כזה ש...
החזק גובר על החלש?
או שהחזק גובר על החלש, או נגיד את זה אחרת. אם אדם הולך ברחוב ומחליק על קליפת בננה, הוא שובר את הרגל. לא משנה אם הוא צדיק או רשע. נכון? כי חוק הטבע הוא שכל מי שמחליק על קליפת בננה בפי זווית מסוימת, בהכרח שובר את רגלו. במהירות נתונה, זה וכו', כן. תנאי חיכוך וכו', הוא שובר את הרגל. לכאורה, זה לא מוסרי הדבר הזה. לא, כי צריך לבדוק. בגדול כן, אבל אני אומר, הטבע איננו פועל כישות מוסרית. ברור? אז באדם יש לנו שני יסודות. לפעמים יש לנו יסוד, היסוד המוסרי גובר, לפעמים היסוד הטבעי גובר. עד כאן זה ברור? מה שקרה החומר והצורה. המהר"ל מסביר שכשאתה מדבר על מדינה, שם היסוד הבהמי גובר. כלומר, הקולקטיב הוא לא פועל כאדם, הוא פועל כחיה. ברור?
כן, אבל זה
ולכן יש תנועות אינסטינקטיביות בקיבוצים הלאומיים. ברור? זאת אומרת, מדינה לא פועלת על פי מוסר, היא פועלת על פי האינטרסים. אבל המוסר נמצא אצל היחיד. עד כאן ברור? וזאת הסיבה שאומות העולם משולים לחיות בספר דניאל. ולכן כתוב שם, מגיחן מן ים הרבה, הם באים מן הים הגדול. מה זה הים? מסביר המהר"ל, הים זה הטבע. ואילו מלכות ישראל שמה משולה לאדם. נכון? שמת לב? כן, כן. ועלו עם ענני שמיה, כי בר אינש עתה. כתוב מפורש בספר דניאל. שבא, כאילו, משולה לאדם שבא עם ענני השמיים, שבא מלמעלה. וכלומר, יש בעם ישראל איזה מין ייעוד כזה, איזה מין כיוון כזה, של הקמת ישות פוליטית שהיא מוסרית. כן? פוליטיקה מוסרית. ולכן זה בדמות אדם. כן.
שגויים יש נפש
בהמית,
אמרת
שם נכון. אני לא אמרתי את זה. האם יש לגויים נפש בהמית? ודאי שיש להם נפש בהמית. לכל אדם יש נפש בהמית. גם לי, גם לך. איך אומר הרבינו בחיי? הוא אומר על הפסוק, יודע צדיק נפש בהמתו. אז הוא מסביר, הצדיק מושל בנפשו הבהמית. נפש בהמתו, כוונה נפשו הבהמית.
כן.
נכון.
יהודי מאמין שאומר למה זה קרה.
נכון.
איפשהו בתור אדם מאמין, באמת שרואים אדם צדיק,
צדיק ורע לו.
הדבר הראשון שמרגישים זה למה.
למה, נכון. זאת תגובה יהודית, צדיק ורע לו, איך זה יכול להיות? כלומר, השאלה של צדיק ורע לו מניחה שהעולם היה צריך להתנהג לפי המוסר ולא לפי הטבע.
אבל השם צריך לעשות נס לאדם
בסדר. בסדר, אבל עצם זה ש... אבל זאת אומרת, השם צריך לעשות נס. זאת תביעה מוסרית. נכון? אתה אומר, אם הוא צדיק, צריך להציל אותו. כן? במציאות, מי שניצל זה מי שיודע לשחות. או מי שיש לו גלגל הצלה. לא היה לו גלגל הצלה, הוא מת. ברור. זה כל הקושי של ספר איוב. כן? ספר איוב הוא מאוד ריאליסטי, ספר איוב. הוא אומר, צדיק ורע לו. רשע וטוב לו. איך זה?
לא הבנתי את התשובה שאמרת, אם באיזון הכללי זה כן מוסרי, אז למה זה לא בסדר?
אה, כי גם, לא, כי גם הבהמי הוא קצת מן האדם, לא? ויצמח השם אלוהים מן האדמה כל חיית השדה, ויביאם אל האדם לראות מה יקרה לו.
אבל אני אומר, דווקא האיזון שמצא בסופו של דבר הוא יותר מוסרי.
יכול להיות, יכול להיות, אבל זה, אבל, אבל זה דבר נסתר, לא גלוי.
למה? התנהגות הגלויה הבהמי?
כן, יש, ודאי, יש איך הרב כותב באורות. בתוך ההכרח הטבעי הזה יש איזו חידה נסתרת. כותב, כן? חידה סתומה היא.
יש לעם ישראל תמיד תביעה מוסרית מהעולם? ואז הוא מתמיד יש את התביעה המוסרית מהעולם?
כן, זה הג'וג שלנו. אנחנו תמיד באים בטענות מוסריות. כן? לכן, אנחנו, כשאין גשם, אנחנו מתפללים. וזה היה הדבר ידוע בימי הביניים, שכשאין גשם, פונים ליהודים. כן? לכאורה, אתה צריך להביא מטוס. כן? אמרתי לזה מישהו בזמן האחרון, אתה יודע למה אין גשם? אמר לי, לא. איזה יהודי חילוני, אמרתי לו בגלל ההתנתקות, תעזוב שטויות, צריך פשוט להוריד כספית מן השמיים וכו'. אמרתי לו, כן, אז למה כשהרב ההוא אמר לך לעשות פדיון נפש, אתה חיפשת קופת צדקה? טוב, הלאה. אז שם יש תיאור של השלוש קרניים שיוצאות מן הצפיר, ואחר כך יש מתוך אחת לא, זה בעצם 10 קרניים, ואז אחר כך עולה קרן נוספת, ששוברת שלוש מן הקרניים, והיא עולה ומדברת. אז הרמב״ם מזהה את הקרן הזאת עם האסלאם. הצפיר זה יוון. זה פרס. כן. אז לכן אני שוב חוזר לפסוק. שכן אמר, מסתכל הוות בקרניה. ועלו, קרן אחורי, זעירה, סלקת ביניהן. ותלת מן קרניה קדמייתה, התעקרה מן קודמה. ועלו עינין כעיני נשה בקרנדה, ופום ממלא לרב רבעל. ראיתם? הלאה. ואתה עיין בחוכמת זה המשל, ותראה נפלאות. עכשיו הוא יסביר לנו מילה מילה את החידוש שיש בזה. אמר, שראה הקרן הזעירה, מה זה זעירה?
קטנה.
קטנה. הצומחת. ובעוד שהיה מטמיע על עריכותה, ועל שהפילה שלוש קרנות מלפניה, עד שראה לקרן ההיא עיניים כעיני אדם ופה מדבר גדולות. כלומר, שהעומד הזה ידמה דת שתדמה לדת האלוהית. זה נקרא אופו ממלא רב רבן. ויאמר שהוא נביא וירבה דברים. מה? כן. ובאר לנו דניאל שכוונתו תהיה, אגב, אני מבין שכולם הבינו את כל המילים הארמיות של הפסוקים, נכון? שהרי אף אחד לא שאל. ובאר לנו דניאל, מה פירוש ועלו? כתוב כאן, ועלו, נכון? ועלו קרן אחורי. מה זה ועלו? ראה, אתה יודע או אתה לא יודע? אז למה לא שאלת?
אותה.
כן. אני שלוש פעמים קראתי את הפסוק, ואני אמרתי, גם אחרי הקריאה של הפסוק, כיוון שכולם הבינו נמשיך. ובכל זאת ציפיתי שמי שלא יבין, ואני יודע שיש כאלה שלא מבינים, שישאלו. ואף אחד לא שואל. זה סימן שאני בכלל לא יודע ללמד. כן, ועלו פירושו, והנה, והנה. בסדר? הלאה. עכשיו אני בטוח שכולם הבינו כל מילה, נכון?
מה שואל שם
מילה? זה ברמית. זה ברמית. טוב, בסדר, עכשיו אני מוכן. אבל שזה לא יקרה שוב. אם יש משהו לא מובן, שואלים. טוב, אני רואה. מסתכל הוות, מסתכל הייתי. בקרניה, בקרנות. ועלו, והנה. קרן אחורי, קרן אחרת. זעירה, קטנה. סלקת, עולה. ביניהן, קטנה ביניהן. ותלת מן קרניה קדמייתה, ושלוש מן הקרניים הראשונות, התעקרה מן קודמה, נעקרו מלפניה. אז מה זה שלוש?
כמה עלו בהתחלה?
נכון, כי זה הפסוק הקודם. הפסוק הקודם אומר שיש 10 קרניים. ועכשיו הוא אומר שלוש מן הקרניים נפלו. הוא מסביר מה זה שלוש? זה פרס, יוון ואדום. ועלו, והנה, עיינין כעיני אנשה בקרנדה. יש עיניים כעיני אדם בקרן הזאת. ופום עם פה, ממלל, מדבר, רב רבן, גדולות. זאת אומרת, הוא מסביר שהפה והעיניים זה מוחמד. ככה הוא מסביר, נכון? למה? בגלל שהוא מדבר כאדם. הנה, שים לב, זה לא חיה, זה אדם. כלומר, יש לו לפחות מראה אדם, למרות שהוא חייתי. זה מה שהוא אומר, ויאמר שהוא נביא והרבה דברים. כן.
לא יודע.
מה?
אבל
הוא
צריך
לכתוב,
תת
במקרניה
קדמה
הייתה
את הקרמין קודם, נכון?
من قدامه لا من فناء من قدامه من فناء من فناء من فناء كيرن حداشه ابن يعكرو من فناء اه بسال نيكو او شيء بس دوخه دوخكت اوتام كان وبئر لنا دانيال شكوناته تيه لافر ولبتل التوراة الزوت بيدنو متكون لشنوتها شكن امر ويصبر لاشنا يازم لين ودات ويتهاون بيده عديدات دانيال وفلاج عيدان ובאר לו הבורא יתברך לדניאל, שהוא עתיד לאבדו אחר גדולתו וגדולת אריכותו, האם כל הנשאר מן האומות שקדמו הוא...
הוא אומר בדניאל, יסבר לשני...
כן, כן, זה פסוק בדניאל. הנה, שם זין קפה, נכון?
כן, אבל עכשיו מה קרה?
ויסבר הכוונה יחשוב, להשניה לשנות, זמנין ודת, מועדים ודת, וחוק, והתייהבון בידי, זה יינתן בידו. עד... עידן ועידנין, עד מועד ומועדים, ופלג עידן וחצי מועד. זאת אומרת, כאילו, יש גם רמז בנביא, כמה זמן... מה?
זה אומר בדיוק איזה...
כן, הנביא אומר בדיוק כמה זמן זה ייקח. עידן ועידנין ופלג עידן. מועד, מועדים וחצי. שעל זה נשברו אלפי קולמוסים של כל מחשבי הקיצים, כדי להבין את הפסוק הזה בדניאל. בסדר? בסדר. עד כאן היום. שלום.